בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו. אנחנו בשעה השנייה של תוכנית השבת בת השעתיים שלנו. בשעה הראשונה עסקנו בקרבות המכבים לפני קרוב ל-2200 שנה, וראינו אותם, הסתכלנו על כל הממלכה ועל כל מה שהם בנו מנקודת מבט מודרנית, וניסינו גם להבין את האופוזיציה למכבים, האופוזיציה הפנימית שהייתה, ברוך השם, אצלנו תמיד יהיו אופוזיציות, ולמדנו כמה וכמה דברים חדשים. עכשיו אנחנו עם עיתונים, עיתוני השבוע, אבל הלילה נפטר, ואנחנו רואים את זה בכל רשתות הטלוויזיה בעולם, נפטר נשיא ארצות הברית, ג'ורג' הרברט ווקר בוש. הוא נולד ב-1924 והלך לעולמו כאמור הלילה, היה בן 94 במותו. אז מדברים עליו, עוד ידברו עליו כהנה וכהנה לא מעט. הוא ניהל את המלחמה נגד סדאם חוסיין, המלחמה הראשונה, ובשכל גמור משך את הצבא האחורנית. הוא לא המשיך במלחמה, וכפי שעשה בנו, הוא שרת את העם האמריקני בסך הכל 4 שנים. ובסופו של דבר הדבר הזה בא לו כהשפלה גדולה, אבל זאת הייתה עובדה ולא היה הרבה מה לעשות בה. אנחנו נדבר, הייתי רוצה לומר מילה או שתיים על העובדה שהוא היה טייס הקרב של הצי הצעיר ביותר בצי ארצות הברית בשעתו. הוא היה פחות מ-18 או משהו כזה כשהוא היה טייס קרב, אבל הוא לא היה טייס מצטיין ולא גיבור חיל. הוא לא הפיל אף מטוס יפני, הוא הופל. ויש צילום סרט קולנוע שאפשר לראות של כמה שניות איך מושים אותו מן המים, אחת המשחטות האמריקניות, או אולי הייתה זו נושאת מטוסים, זה לא ברור. מכל מקום, הוא היה הנשיא שחווה את חוויית ההתקפה היפנית על נמל הפנינים בהונולולו בשבעה בדצמבר 1941, והחוויה הזאת בוודאי ובוודאי ליוותה אותו בהיותו נשיא בין השנים 89-92-3, והשפיע על מדיניותו. אוהד גדול של ישראל הוא לא היה, אבל בסופו של דבר אחרי מתקפת הטילים של סדאם חוסיין, הוא היה בין המנהיגים המערביים שהבינו ש יש להתייחס לישראל יותר, נאמר, בידידות. בדברים האלה אנחנו נסתפק, כי יש לנו עוד עניין מאוד גדול שתחנות הטלוויזיה בעולם עוסקות בו, וזה ה-G20. ה-G20 זוהי ועידת 20 הגדולים שמתכנסת בארגנטינה בבואנוס איירס, ואנחנו נראה מה העיתונים אומרים עליה. אבל הפעם אני רוצה לדחוק את הניו יורק טיימס אחורנית ולפתוח בעיתונים אחרים, ונראה איך הדבר הזה יסתדר אצלנו. נתחיל במוסקו טיימס. זהו העיתון באנגלית שיוצא במוסקווה, והוא למרבית הפלא הוא די מתנגד לפוטין במוסקווה, אבל פוטין מניח לו. והנה מה שכתוב כאן: אוקראינה הודיעה ביום שישי, אתמול, על איסור כניסת גברים רוסיים מגיל 16 עד גיל 60 לתחומיה, מפני שהם מתגנבים כחיילים לעזור למדינה הנפרדת המלאכותית שרק רוסיה מכירה בה, ושם מתנהלת מלחמה ויום יום נהרגים אנשים, אבל לא מרבים לדבר על זה אצלנו. סיפור אחר, תגובת רוסיה לביטול המפגש ב-G20 על ידי טראמפ, כי הבטיחו שטראמפ ו פוטין ידברו וידברו, אבל טראמפ לא הייתה לו ברירה. אני לא מניח שהוא עשה את זה מרצון, הוא ביטל את הפגישה בשל תפיסת 3 אוניות המלחמה האוקרניות בים השחור וכן הלאה. מה התגובה הרוסית? אוקיי, זה משחרר לנשיא פוטין כמה שעות. מגיע לו. הרכבל הראשון של מוסקווה נפתח ביום שלישי השבוע. הוא מתחיל מאצטדיון לוג'ינסקי, ויורד למטה. הוא מאוד מרהיב, מאוד יפה, ואנחנו כולנו מקווים שהוא מאוד לא רוסי, כי נפילה מהרכבת זה לא מהרכבל, זה לא הדבר הכי נחמד. רוסיה מכחישה חסימת נמלי אוקראינה סמוך לקרים. משטרת רוסיה חוקרת חשד לתעמולה הומוסקסואלית, ככה נאמר בעקיפין, בתערוכת אומנות לילדים. זה מה שיש לנו מהמוסקו טיימס. אבל אני רוצה עכשיו לעבור לקיצוניות השנייה, והיא הוול סטריט ג'ורנל, ששם ארצות הברית וסין מחפשות דרכים להקטין את המתח בשווקים של שתי המדינות, על ידי ניהול שיחות לפתרון הגישות המסחריות השונות. זוהי לשון מעוקצת כזאת, ולא בדיוק ישירה, של הוול סטריט ג'ורנל. סיפור אחר בוול סטריט ג'ורנל, המכרה היחיד בארצות הברית, המפיק מינרלים נדירים, מה שנקרא עופרות נדירות, הדרושים לייצור, למשל, אני יודע, טלפונים חכמים, אלקטרוניקה וציוד צבאי. המכרה הזה זוכה לשיפור מעמדו בשל מדיניות הביטחון האמריקנית, אבל הוא סובל ממלחמות המסחר עם סין, כי גם סין מגיבה על הדברים האלה, וזה לא עוזר לבעלי המכרה. מה קורה בגרמניה? פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג, אנגלה מרקל טסה לבואנוס איירס. אני צוחק, בטיסת איבריה, מפני שמטוסה, לא תאמינו, לא היה תקין. רגע, זה קורה בגרמניה? כן, זה קורה בגרמניה. המטוס גרמני? כן, הוא גרמני. אנגלה מרקל גרמניה? כן, היא גרמניה, אין מה לעשות. והמטוס היה מקולקל. או אפשר היה אולי לטוס בו באיזשהו סיכון, אבל היא לא הייתה מוכנה לקחת את זה. היא טסה בטיסה רגילה של איבריה. Would you believe this? הייתם מאמינים? היא החמיצה את היום הראשון, אבל היא לגמרי מרכזית. הרי אומרים שהיא זו שתתווך אולי בין טראמפ לבין פוטין. מדוע דווקא היא? מפני שמכל מנהיגי המערב, אנגלה מרקל היא היחידה שדוברת רוסית. אגב, פוטין דובר גרמנית, וכשהם נפגשים ביחד, הוא עם הגרמנית שלו והיא עם הרוסית שלה, לא צריך מתרגמים, לא מתורגמנים, ואף אחד לא יודע ולא ידע לעולם מה הלך בשיחות שלהם. זהו. זהו. אנחנו עם הגרדיאן, תרזה מיי, הגרדיאן דואג לתרזה מיי, ראשת ממשלת בריטניה, ובפגישתה עם מלך ערב הסעודית היא תעלה את רצח חשוקג'י, כאילו שזה באמת מעניין אותה או את המלך או את מישהו שם, אבל הצגה לעיתונות שיהיה. הרי אוקראינה חשות לחודות בידי רוסיה. המתיחות שבין הכנסייה הרוסית לכנסייה האוקראינית עולה ועולה וגוברת. הכנסייה הפרבוסלבית במוסקווה היא מאוד פטריוטית, כזאת גם הכנסייה האוקראינית, לארצה. סיפור אחר, מדענים סינים גילו כי סוג של הכבישים, הכביש, הכבישים, כך יש לומר, נקבות, מניקות עצי עציהן חלב. חלב הכבישים, מסתבר, מכיל פי ארבעה יותר חלבונים מאשר חלב פרה. זאת אף זאת, הן ממשיכות לטפל בצי עציהן כמעט עד להתבגרות. הזנה מסוג זה ידועה בטבע, לא רק אצל יונקים. יונים ופלמינגו מייצרות חומר שנקרא crop milk, זה מין סוג כזה שנקרא לו חלב, מבלוטה בצברן. מכל מקום, מה שנתגלה אצל האחבישים, הדאגה לצאצאים היא בהחלט, בהחלט יוצא דופן. סיפור אחר, אסטרונומים מדדו את כמות האור שהשתחררה ב-13 מיליארד ו-700 מיליון השנים האחרונות. מספר הפוטונים שהשתחררו. אז אני אתן לכם את המספר, הוא קצר מאוד. 4 × 10^84. אל תנסו לחשב את זה. אתם תגיעו לכל כך הרבה אפסים שהעמוד לא יספיק. עזבו. Independent. תרזה מי שוקלת התפטרות אם השרים יצביעו בעד משאל עם חדש בעניין הברקזיט. סיפור אחר, נמר שלג נדיר נורא למוות לאחר שברח מהדדלי זו, גן החיות בדדלי באנגליה. אז קודם כל מישהו השאיר את הדלת פתוחה וצריך להיענש על זה. שנית, אין לכם אפשרות להרדים את הנמר הזה? לא הייתה ברירה, הוא מאוד מאוד נדיר, אבל נאלצו להרוג אותו, כי מפגש עם מה שנקרא וילדה חיה כזו, זה לא דבר נחמד. הרבה פחות נחמד הוא חיסון שפעת כושל. חיסון לא טוב, זה היה בשנה שעברה, לא לדאוג. השנה יהיה חיסון כושל אחר כנראה, אני לא יודע. אבל חיסון כושל בשנה שעברה הביא למותם של כ50,000 איש. מהחיסון של השפעת. 8 מומיות בנות יותר מ-2,300 שנה נתגלו על ידי הארכיאולוגים במצרים. אולי הם נפגשו עם יהודה המכביה, דיברנו עליהם לפני שעה. המקום שבו נתגלו המומיות הוא כ-40 קילומטר דרומית לקהיר, והסיפור הזה מלהיב ארכיאולוגים כמובן. אנחנו עוברים עכשיו לסוכרת, באופן טבעי לגמרי מהמומיות נעבור לסוכרת. מה טבעי כאן אני לא יודע, אבל אמרתי. משקה דיאטטי שערכו 800 קלוריות, ובו צריך להשתמש, לא צריך לאכול שום דבר, רק 800 קלוריות, הוא מביא ללא סוכרת המקובלת, אלא סוכרת טייפ 2, הוא מביא לירידה בסוכרת, אצל אדם אחד מתוך 8 הוא מביא לנסיגה בסוכרת. מי היה מאמין? ג'פן טיימס, בית המשפט ביפן, הסכים להערכת מעצרו של קרלוס גורסן, האיש שעמד בראש הקורפורציה לבניית מכוניות ניסן, והוא מוחשד באי-סדרים כספיים. מסתיים המנהג היפני של כמה בבריכות המרחץ של רחצה מעורבת גברים ונשים. מה הבעיה ברחצה מעורבת של גברים ונשים? בבתי המרחץ האלה לא מתלבשים. הם רוחצים עירומים כביום מבלדם. ובאים המון אנשים, גם תיירים להסתכל, אז הפסיקו עם זה. די. נגמר. הטיימס, הלונדוני. בתי ספר של העילית בבריטניה פונים להורי התלמידים לחתום על מסמך. התחייבות. לפיה הם ירסנו את השימוש בטלפונים בידי תלמידים. הסיבות ברורות לגמרי, התלמידים האלה, אני לא יודע, אני לא הייתי מורה כבר הרבה מאוד שנים, פעם הייתי מורה, אבל זו הייתה תקופה קצרה וקשה מאוד, ולא היו אז פלאפונים. אני מניח שהיום לשבת מול כיתה של אני לא יודע כמה חכמים, ושכל אחד שקוע בפלאפון שלו ולדבר לקירות, זה לא הדבר הכי סימפטי בעולם. בעניין המורים, מחסור קשה במורים למתמטיקה באנגליה. אז אם את או אתה יש לכם כישורים מתמטיים מתאימים ומדברים אנגלית, אז תנסו, אולי תצליחו, מה אני אגיד לכם. פליט סורי בן 15 הוא שפל והוקה בבית הספר. למה? כי הוא פליט סורי והוא בן 15, אז הגיע ילד יותר חזק ממנו והיכה אותו. ככה הם עושים. הטיימס פרסם את סיפורו ואת סיפור משפחתו, סיפור עלוב מאוד, והטיימס גם אמר, תתרמו כסף, הם נורא מסכנים, ותרמו 130 אלף לירות סטרלינג. זה לא מעט. אפשר לקנות בזה אפילו בבית באיזשהו מקום, לא בכל מקום, אבל ישנם מקומות. בואו נעבור לוושינגטון פוסט, נעבור את האוקיינוס. מאמר דו-מפלגתי, זאת אומרת, המאמר הוא גם של כותב רפובליקני וגם של כותב דמוקרטי. והוא טוען כי הרוסים מאמינים שאנחנו האמריקנים, אני מדבר מתוך המאמר, אני לא אמריקני, לא נפתח במלחמה גרעינית מקפת בתגובה למלחמה גרעינית טקטית, ככה, בוא נאמר חצי מלחמה. איך אפשר לקיים חצי מלחמה עם פצצות גרעיניות? אני לא יודע, אבל זה מה שיהיה שם. ומעלומה טקטית גרעינית פירושה שימוש בכלי נשק גרעינים מוגבלים, שברית המועצות מפתחת ביחד עם סין, והיא, למרות כל ההבטחות, גם סין וגם רוסיה מפתחות את הנשק הזה. והן משתמשות בו, זאת אומרת, כאילו משתמשות בו, בתרגילים צבאיים שהם עושים. והדבר הזה, הכלי הנשק האלה מוגבלים בעוצמתם, ומפתחים אותם כדי לפתור בעיות מקומיות בלי שיהיה כדאי לארצות הברית להגיב. אז הם זרקו איזה פצצה גרעינית במשקל של כמה אלפי טונות וחיסלו איזה בעיה מקומית. לארצות הברית לא כדאי להתכונן להתחיל לשלוח טילים למוסקווה ולפוצץ את כל העולם בגלל דבר כזה. אבל ארצות הברית בעצמה לא מפתחת דברים כאלה, ואין לה תקציב לפיתוח הדברים האלה. אז משהו כאן לא בסדר, וצריך לשנות את זה. וזה עושה כמה אמר. בואו נעבור לג'יינס, הפעם אני מג'יינס 360. חברת אלביט, זוהי החברה שלנו, חשפה ב-29 בנובמבר, זאת אומרת לפני, מה אנחנו היום? 30, זה היה אתמול, את מערכת ה... הטוריקס, כך היא נקראת, הטוריקס, מערכת אש פסיבית שאינה משתמשת בלייזר לזיהוי הטווח של האויב שתוקף מן האוויר או הקרקע. המערכת מתבססת על הזנה אלקטרו-אופטית הניזונה מנתונים גיאוגרפיים מהגורים מראש במחשב שלה. היא גם מאפשרת הפעלה מרחוק של המערכת. והיא מוסיפה או מגברה את שרידות המפעיל. המערכת כבר נמכרה. למי נמכרה? לא ידוע. אין לנו תשובה. ללקוח אנונימי. סיפור אחר, אוקראינה ופקיסטן דנו, אוקראינה ופקיסטן, אני מנסה לראות איך זה מסתדר. זה בוודאי קוץ בעין לפוטין, אבל הם דנו, אוקראינה ופקיסטן, בתוכנית פעולה לשיפור ומודרניזציה של טנקי ה-T-80 של צבא פקיסטן. יש להם 300 כאלה. וכמו כל דבר אחר, הם צריכים טיפול, הם צריכים שיבוח ועוד. הם דנו גם בפיתוח טילים. חברת הנשק הלאומית של אוקראינה פרסמה את הידיעה הזאת ואמרה שהנושא נדון במהלך תערוכת הנשק הבינלאומית שהתקיימה בקראצ'י, ונסגרה כמה יום לחודש ליטל? אחד. אז היא נסגרה אתמול. נסגרה אתמול. זהו. יכולותיה של נאטו להגיב על המצב שנוצר כרגע בים האזובי מוגבלות. אבל היא מחפשת דרכים אחרות. זו התשובה של נאטו. מדוע בכלל קיבלו את אוקראינה לנאטו? דבר שאפילו קיסינג'ר חשב שהוא לא מי יודע מה הגיוני, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אחר לגמרי. הים האזובי, אגב, הוא הים הרדוד ביותר בעולם, בממוצע כמובן. מה שמפריד בינו לבין הים השחור הוא מעבר קרץ', רק שתהיו בתמונה. ובינתיים ברית המועצות מתכוונת להציב סוללות S-400, שהן המתקדמות ביותר, בעוד חיל האוויר האמריקני מקיים באזור טיסות ביון. חיל האוויר האמריקני שם כל הזמן. זאת אומרת שהולך להיות שמח שם בקרוב. ללא ספק. מה שמחזיר את השאלה, עוד פעם, מה היו צריכים לקבל את אוקראינה לנאטו? בשביל מה? מה יצא להם מזה? ובינתיים נודע כי חברת RSK-MIG, כך היא נקראת, משלימה את בניית מטוסי המיג-35, מיג-35, זה התחיל במיג-15 במלחמת קוריאה, תראו לאן זה הגיע כבר, הראשונים. איראן הודיעה כי השיקה שתי צוללות ננסיות חדשות מדגם גדיר. אז אלה מכם שמתעניינים ככה בדברים יותר צבאיים, עד כה זה היה מג'יינס 360. עכשיו לפייננשל טיימס. נפרץ המחשב של חברת המלונות מריוט. על כל המלונות שלה ושל הסאבסידיאריז שלה, של החברות הנלוות, מידע על קרוב ל-500 מיליון אורחים נגנב. יודעים כל דבר עליהם עכשיו. זה סיפור קשה ביותר שמחזיק כאן כותרות ברוב מהדורות הטלוויזיה. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו חתמו רשמית על הסכם סחר. ההסדר שם נחשב לניצחון אמריקני, למרות שהמסע ומתן היה די לא נעים, והוא קרא את היחסים עם קנדה, אבל הוא זקוק לאישור בית הנבחרים, שנשלט כעת ברוב של 23 קולות על ידי הדמוקרטים, ויכול מאוד להיות שהם, רק כדי לא לתת לטראמפ את פרי הניצחון הזה, יכניסו לו קוץ בעין ויגידו לא מאשרים. גם זה יכול להיות משחקי ילדים מהסוג הזה. תביאו את זה בחשבון. מחקר מראה כי לעשירים שעות היממה אף פעם אינן מספיקות. זה לא שהמיליונר או המיליארדר במקרה הזה כמובן שוכב על סיפון היחטה ושט ונהנה מכל רגע. לא, אין לו זמן לכלום, אין לו זמן לכלום. אז מי שוכב על היחטה? הוא שוכב שם לפעמים לצורכי צילום כדי שיראו אותו בעיתונים. לא הרבה יותר מזה. בואו נעבור לדיצייט הגרמני, מאמר ארוך ומרתק על מועדון מחשבים, תקשיבו טוב, זה סיפור מעניין, שפעל במזרח ברלין בתקופת שלהי תקופת ברית המועצות, והוא היה מצויד במחשבים שהוגנבו מהמערב. הם עודפו על פני מחשבים מחורבנים מתוצרת מקומית. המזרח גרמנים יצרו מחשבים, אבל הייתה להם צורה כמו למשטרה החשאית, לשטצי, ולא אהבו אותם. ושם, במועדון הזה, כותב הדיצייט, בכל יום רביעי הגיעו בני נוער לשחק משחקי מחשב. חלקם הגיע מהמערב, והיו שם הרבה בעלי ידע, ידע רחב מאוד. מי הקשיב? מי עקב אחרי מה שקורה? שם השתצי. הם רצו לראות אם הבחורים הצעירים הם קומוניסטים. הם ידעו שהם לא קומוניסטים. הם ידעו שהנאמנות שלהם מפוקפקת. אבל הם רצו ללמוד על שיטות המחשב של המערב. זה הדבר המעניין. והוא מתגלה היום. הטיים, מאמר ארוך על השתלת הפנים השנייה שעושים בארצות הברית לבחור בן 26 שירה בפניו. אנחנו דיברנו על זה לפני איזה זמן, נדמה לי זה היה Newsweek, על בחורה שהחליטה לחסל את עצמה וירתה בפניה, ירתה ברובי צייד עם הכדוריות. אז הוא לא הרג אותה הרובי, אבל הוא עשה לה מהפנים חגיגה. זה הייתה זוועה כזאת פשוט, אני עד כדי כך שאמרתי, אל תסתכלו בצילומים. וגם כאן אותו סיפור. אותו סיפור, והוא עובר עכשיו ניתוח החלפת פנים. אנחנו לומדים יותר ויותר, כי החלפת פנים היה דבר שלא בא בחשבון לפני שנים אחדות, אבל היום כבר מדברים. כדי להחליף פנים צריך שמישהו ימות. והמישהו הזה לא יכול להיות בין 80 או 90. הוא חייב להיות בין, אני יודע מה, 20, 22, 24, 30, הוא צריך להיות גם בעל צורה. הפנים צריכים להישאר שלמים. המוות יכול להיות או ממחלה, וצריך לבדוק שהווירוסים לא יעברו הלאה, או מתאונת דרכים. זאת אומרת, טרגדיה אחת יכולה לעזור לאדם שעבר טרגדיה שנייה. מה יש לנו בניוזוויק, השונא הגדול של טראמפ? עובדים פדרליים הוזהרו שלא ליטול חלק בהפגנות נגד טראמפ ולהיזהר בייחוד שלא לשאת שלטים הקוראים להדחתו. זה סיפור. אנחנו עדיין עם ניוזוויק. ארבעה שוטרים ממשטרת סנט לואיס, מיזורי, נאשמים בהכאת אזרחים. קרוב בוודאי שאזרחים שחורים. כמה מהם, לדברי העיתון, אפילו הביאו בטוויטר התלהבות מהמקרה. עד כדי כך. טוב, אני מדבר ומדבר, אבל אומרת לי ליטל שהגיע הזמן לתת למפרסם לומר את דברו. יש לך גם מוזיקה אחרי זה? אז בואי נשמע גם את המפרסם וגם את המוזיקה, ואז אחזור, ויש עוד בהמתחתנו הרבה הרבה חומר. כאן ברשת ב', היו עמנו. כאן ברשת ב'.
מיד חוזרים עם יצחק נוי.
רשת תחנות הדלק טן, המזמינה אתכם להתחדש בזוג מגבים טופ סילבר ב-39 שקלים ו-80 אגורות בלבד, וההתקנה ללא תוספת תשלום עד גמר המלאי.
רק בשבוע חנוכה ברשת מחסני חשמל אפשר גם להנות מכל מבצעי סוף השנה, גם כפל הנחות, וגם לקבל מתנת חנוכה על כל קנייה ברשת מחסני חשמל עד גמר המלאי.
לא חייבים לצאת מהבית בשביל משקפיים. משקפיים עד הבית. בדיקות ראייה והתאמת משקפיים בבית הלקוח. לפרטים חייגו, כוכבית 3466.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. שימוש בשעון בדוד החשמלי הוא רווח כפול. גם חוסכים אנרגיה וגם מצמצמים את הוצאות החשמל. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
כאן רשת בית.
זהו, אדון ברנשטיין מנצח על עבודתו, היו לו עבודות כאלה והיו לו עבודות אחרות, ואנחנו ממשיכים בעיתונים. בואו נראה מה היה לנו לפני כן, כי אני כאן מסתכל על ניוזוויק. בסדר. 25% מבתי הספר בארצות הברית הם פרטיים. הדבר הזה צריך ללמד אותנו מילה או שתיים, על מערכת החינוך האמריקנית. זה לא מחמאה גדולה למערכת. סיגריות אלקטרוניות שבהן משתמשים בתמצית קנאביס. מריחואנה. הלו, הסיגרות האלקטרוניות לא מעלות עשן. מחממים אותם, ושם יש תמצית של ניקוטין, כשמעשנים או עושים וייפינג, מה שנקרא באנגלית, של סיגריה אלקטרונית. אפשר להשתמש גם בתמצית של קנאביס, מריחואנה. ומסתבר שהווייפינג הזה, זאת אומרת, יונקים מהסיגריה האלקטרונית, בלי לייצר עשן, אלא רק עדים, הרבה הרבה יותר חזקה ממריחואנה רגילה. ככה מסתבר. זהו. עכשיו טראמפ, בעקבות כל החקירות נגדו, מודה כי הוא שקל, בוא נגיד, קלות רעיונות לפתיחת בית מלון במוסקבה. הוא שקל, הוא לא הקים אותו. בואו נעבור לאל פאיס, הספרדי באנגלית. ספרד חותמת על הסכמים היסטוריים עם בריטניה, שמטרתם להשוות את מעמד האזרחים, כמובן, בין גיברלטר לספרד, בתקופת המעבר של הברייקזיט. זה הכל. סיפור אחר באל פאיס, מרכז מדריד יהפוך לחופשי ממכוניות. רק מכוניות שמביאות סחורה, פורקות, יותר לא ייכנסו לשם. הדבר נועד להקטין את זיהום האוויר ולשחרר לפחות חלק מן העיר מפקקי תנועה תמידיים. ההוראה נכנסה לתוקפה כבר אתמול. תביאו את זה בחשבון. תאונה קטלנית ראשונה מסוגה במדריד, כשקטנוע חשמלי פגע בהולך רגל והרג אותו. אתם יודעים שכאן אצלנו ישנו הסיפור של האופניים החשמליים וויכוחים וויכוחים וויכוחים. אופניים חשמליים משוכללים, הם לא שונים בהרבה ממה שאנחנו קוראים וספה חשמלית. זה יכול להרוג וזה יכול להרוג. תלוי איפה הם נוסעים, תלוי איפה הולך הרגל הלך. אני לא מכיר את פרטי התאונה, אני רק אומר שהסכנה הזאת קיימת. סיפור אחר, זמן ההמתנה לניתוח בספרד הוא 93 יום. שלושה חודשים. זה לא רע. זה לא רע. זה אפילו שיפור קל לעומת השנה שעברה. סיפור אחר באל פאיס. תרזה מיי מכחישה שנכנעה לדרישות הספרדים בגיברלטר. והיא אומרת לאנשי גיברלטר, תמיד נהיה לצדכם, אנשי גיברלטר. תמיד. העמדה של לונדון בנושא הזה ברורה לגמרי. באים הספרדים ואומרים, היי, תחזירו לנו את גיברלטר. הלו גיברלטר היא חלק אינטגרלי מספרד. התשובה היא לא, אנחנו לא מוכנים. אנחנו, אנשי גיברלטר עצמם יחליטו. ואנשי גיברלטר עצמם לא רוצים להיות חלק מספרד. ספרד אמנם מציעה אזרחות היום לאזרחים ישראלים ממוצא ספרדי, אותו דבר עושה פורטוגל, אבל בגיברלטר לא מתלהבים מזה. הם רוצים להמשיך להיות גיברלטרים. סיפור נוסף, מורסיה הוא האזור הראשון בספרד שהופך ללגלי, לחוקי, את תקנה שאומרת שתינוקות יקבלו את מה שנקרא קנגורו קייר. מה זה קנגורו קייר? זה מגע של התינוק עם האמא בשר בבשר. אור על אור. אני אסביר לכם במה מדובר. היום אנחנו יודעים שתינוקות שנולדים צריכים להיות בקשר של אור על אור, בשר בבשר, עם האמא, אחרת הם יוצאים בעייתיים. ההתפתחות, זה נכון, הסיפור הזה נכון. למדו אותו כשהתפרקה ברית המועצות למשל, ובמקומות כמו בתי יתומים ברומניה, ששם היו מספרים גדולים מאוד, היו ילדים נהדרים שאומצו על ידי הורים טובים. גם כאן בארץ יש כאלה שאימצו אותם. אבל הסתבר שילד כזה שהוא כבר בן שנה, שנה וחצי, וחייו בשנה וחצי הראשונות היו גיהנום. לא הייתה לו אמא, לפעמים מצאו אותו בפח השפעה ולא רצו אותו. לא היה מי שיחמם אותו, לא היה מי שידאג לו. הילדים האלה גדלו והתפתחו ונעשו חכמים כמו כולם, אבל חלק גדול מהם נעשה בעייתי ודרש פסיכולוגים ופסיכיאטרים. דברים שאי אפשר היה לתקן. ולמדו מאז שתינוק נולד, הוא צריך מגע עם אמא. יכול להיות גם עם אבא, אבל מגע של אור על אור, הוא צריך להרגיש את החום. ובמורסיה אמרו, אנחנו נהיה הראשונים שנחוקק את זה בחוק. אנחנו נאמר שזה מה שצריך. ומיד אחרי הלידה, התינוק מועבר לאמא לחיבוק של אור על אור. מה שנקרא, קנגורו קר. קנגורו זה מה שאנחנו אומרים קנגורו, אבל זה קנגורו קר, כך קוראים לזה. בואו נעבור לפורין אפרס ונראה מה יש לנו שם. אנגולה, קונגו, מיינמר, פקיסטן, רואנדה, דרום סודן, סודן, אוגנדה ותימן. מנינו 9 מדינות. הן 9 המדינות הנמצאות בסכנה הגדולה ביותר לעצם קיומן בשל שינויי האקלים על פני כדור הארץ, קובע העיתון. זה צוות של מומחים בדק את הנושא הזה. והארצות האלה סובלות או משיטפונות נוראים או מבצורת נוראה. לא רק השריפות בקליפורניה, לא רק ההוריקנים והטייפונים, גם הדברים האלה. עכשיו, הארצות האלה, מדוע הן נמצאות בסכנה? מפני שיש להם 3 דברים שמסכנים את עצם קיומן. הן נשענות בעיקר על חקלאות, והשיטפונות והבצורת הורסים את החקלאות. הן אינן מדינות דמוקרטיות, ומוסדותיהן פועלים מתוך אפליה מכוונת של מיעוטים. אז מדינות כאלה, כששלושה הדברים האלה נוספים לבעיותיהם, הם בצרה הכי גדולה שיכולה לעלות על הדעת. מאמר נוסף שופך אור על אחד המשברים הקשים ביותר הפוקדים את הכנסייה הקתולית מאז הרפורמציה, מאז מרטין לותר. קבוצות מיעוט קתוליות אמריקניות קיצוניות, שמרניות קיצוניות, מתנגדת לאפיפיור הנוכחי, פרנסיסקוס, בטענה כי הרפורמות שלו מוליכות לשינויים בלתי נשלטים. קבוצה הזו היא של שמרנים קיצוניים הטוענים כי האפיפיור משתדל להתחבב על ממשלים, ואת זה אסור לו לעשות. זאת אומרת, יש כאן התרסה גלויה נגד האפיפיור ונגד שיטות הממשל שלו, והן מאוד מזכירות באמת את המשבר של הרפורמציה, כשמרטין לותר ב-1517 הולך ומדביק לקיר ה... כנסייה בווירטנברג את 95 התזות שלו, שבה הוא תוקף את הכנסייה על האינדולגנציות, כתבי המחילה וכל יתר הדברים, שלא נפרט אותם עכשיו כי אין לנו זמן. בואו נעבור ל-MIT Technical Review, זה העיתון של MIT. הם כותבים 4 מיליארד, אבל אני חושב שהם מתכוונים להרבה פחות. בני אדם מכלל, 7.5 מיליארד החיים ממנו היום, אין כתובת שאפשר לשגר אליה דואר והודעות. אין. וחוקרים מ-MIT ומפייסבוק יחדיו מציעים דרך חדשה. ולפיה רחובות לצורך הכתובת יהיו דרכים. הדרכים יזכו לשמות וילקחו מתצלומי לוויין. בהצלחה. בהצלחה, יש שבטים נודדים שבאמת איך אתה יכול להגיע אליהם אחרת? איך? חברת מייקרוסופט זכתה במכרז של 480 מיליון דולר להספקת 100,000 מערכות משופרות לראיית לילה. HoloLens headsets, הם נקראים באנגלית. המערכות יסופקו ליחידות לוחמות ולצורכי אימונים. הבעיה היחידה עם החוזה הזה של מייקרוסופט, שבו מייקרוסופט גברה על אמזון, ואנחנו גם ראינו בידיעות אחרונות שהיום מייקרוסופט בניהול החדש שלה היא החברה העשירה ביותר בעולם. זאת אומרת, כאן מדובר על למעלה מטריליון דולר. מספרים שאנחנו, הדמיון לא תופס אותם. הבעיה היחידה להספקת המערכות האלה היא ההתנגדות של חלק מן העובדים לחוזה עם הצבא. מסתבר שלא באמזון ולא במייקרוסופט ולא בפייסבוק יש עובדים, לא כולם כמובן, שיש שם עובדים שבאים ואומרים, לא רוצים שתחתמו חוזה עם הצבא. זה לא העניין שלנו לספק מערכות צבאיות. זהו. בואו נעבור לאמריקן סיינטיסט ונראה מה יש לנו שם. יש כאן סקירת ספר חדש על ההיסטוריה של הטילים. והיא מעלה את דמותה של מרי שרמן מורגן, הכימאית, שב-1956 מצאה את הדלק הנכון לטיל הרדסטון שפותח על ידי ורנר פון בראון. עד אז הייתה הבעיה שכדי לקבל את ההאצה הנכונה נדרש יותר דלק. פירוש הדבר היה להאריך את הטיל כדי שיהיה מקום ליותר דלק. אם הארכת את הטיל זה דרש עוד הגדלה ועוד דלק מפני שהמשקל עלה. וכל הדבר הזה הפך להיות מין מחול שדים שלא היה לו פתרון. ומרי שרמן מורגן פתרה את הבעיה, והדלק שיצרה היידיין הזין את סדרת טילי היופיטר סי ואילך. עד ללוויין הראשון האמריקני, האקספלורר שנחת על הירח. או שהגיע לחלל ואחר כך הגיע לירח. בואו נראה מה יש לנו בניו סיינטיסט. המגע בין הגומי של צמיג הרכב לבין הרכב לוקח בין 5% ל-30% מתצרוכת הדלק של המכונית. לא פחות. חוקרים באוניברסיטת בייג'ינג, מה שאנחנו קראנו פקינג פעם, פיתחו סוג חדש של צמיגים שבמגעם עם הכביש הם יוצרים חשמל סטטי. והחשמל הסטטי הזה הוא גם אנרגיה. ואת האנרגיה הזאת אפשר להכניס למצברים של המכונית. לא פחות ולא יותר. המכוניות החשמליות כמובן. אז הבעיות האלה משפיעות גם על ירידת מחירי הנפט בעולם, כי יותר ויותר, ועכשיו כבר אי אפשר לעצור את המחקר המדעי הזה, יותר ויותר דרכים נמצאות להקטין את צריכת הדלק, לנסוע, להניע רכבים על חשמל. חשמל גם כשהוא מופק מתחנות כוח הוא הרבה יותר יעיל וכן הלאה. בואו נעבור לפופולר מקניקס ונראה מה יש לנו שם. בפופולר מקניקס, באיחור של 31 שנה, תקשיבו לזה, 31 שנה איחור, טייסים שוודים הגיעו לארצות הברית וקיבלו את מדליות האוויר למעשה גבורה של צי ארצות הברית. זה נשמע כמו מערכון של הגשש. תזמורת איטלקית, ישר מיוגוסלביה, מה יש לטייסים שוודים לעשות? לעשות בארצות הברית ולקבל מדליות גבורה. הסיפור הוא כזה, הוא קשור למטוס הסודי ביותר שהיה של ארצות הברית, ה-SR-71. SR זה Reconnaissance או Strategic Reconnaissance. זאת אומרת, ביון אסטרטגי. זה היה מטוס דו-מנועי שהגיע לקרוב כבר ליונוספירה, במהירויות עצומות, בגבעים עצומים, הוא מעולם לא נפל, הוא מעולם לא נפגע, הוא היה בכל האזורים. עכשיו משתמשים בו רק לצורכי מחקר, כי יש להם מונסטר עוד יותר גרוע, מסתבר, של חברת בוינג. אבל בואו נעזוב את זה כרגע. הוא סרק את האזורים הסובייטיים מסביב לשוודיה, והיו כאלה רבים, ומסביב לגוטלנד וכן הלאה וכן הלאה. ואז קרה דבר נדיר ביותר. אחד מהמנועים שלו התקלקל ונדם. המטוס המשיך לטוס על מנוע אחד, אבל הוא כבר איבד מהכושר, והוא ירד מהגבעים העצומים שלו שלמעלה מ-100,000 רגל, הוא ירד ל-25,000 רגל. עכשיו, הטייסים השוודים ידעו על המטוסים האלה, והם ערכו אימונים לקראת התקפה של מטוסים כאלה. כמובן זה הכל היה אימונים, הכל היה משחק, כי בת בארצות הברית היא בת ברית של שוודיה. אבל כשהמטוס הזה היה על גבול שוודיה ברית המועצות ואיבד גובה, הטייסות, הטייסים של הטייסת השוודית עלו למעלה, כי הם קיבלו הוראה ליצור איתו קשר, ואז הם ראו שה-SR-71 פגוע, רק מנוע אחד עובד. ואז הם מיד בנו מבנה של 4 מטוסים, להגן עליו מכל צד מפני התקפה של מטוסים סובייטיים, כי הרדאר הסובייטי פעל והם בדיוק ידעו מה קורה שם. והם אפשרו ל-SR-71 להמשיך בביטחון לבסיס שלו באנגליה. זה הסיפור שהם עשו. אז עכשיו, אחרי 31 שנה, עד עכשיו שמרו על זה בסוד כמוס, אסור היה להזכיר את זה אפילו. עכשיו הם קיבלו אותות גבורה. הם כמובן כבר לא טייסים, ו-31 שנה זה הרבה זמן. אין מה לעשות, אבל הסיפור הוא סיפור. הסיפור הוא מדהים. Wired. מסקנת החוקרים חד משמעית. אתה מגדל ירקות על מים מזוהמים, החיידקים עוברים לירקות. לא יעזור שום דבר. והמים האלה מרעילים אותנו. אין ספק. במקרה הזה מדובר באי קולי. זהו חיידק אלים, והוא זיהם חסות ביום האריזונה. מה זאת אומרת זיהם? צריך להבין, המים שהחסות שותות, שותות גם את מחוללי המחלה, והם מגיעים גם לצמחים. לפחות 210 אנשים נפגעו ב-36 מדינות בארצות הברית, 5 מהם מתו, ואצל 27 חדלו הכליות לתפקד. עד כה מגדלי הירקות לא נדרשו לבדוק את מי ההשקיה. עכשיו כבר הסיפור אחר. מה המצב אצלנו? אני לא יודע. אני לא יודע. בואו נעבור לביזנס וויק. שינוי האקלים בעולם, ובייחוד בקליפורניה, לאחר השריפות הענקיות שזכו בתואר המפוקפק מגה פייר, מתקיים כעת מרוץ מטורף ליצירת שיטה ומכשירים לחיזוי שריפות מן הסוג הזה בעתיד. עד כדי כך, בין זה לזה פותח בשנים האחרונות חומר יעיל, הוא נקרא באנגלית Strong Water Gel. זאת אומרת, ג'ל של מים חזקים. והוא ידידותי לסביבה, הוא נדבק לקירות, מה שבדרך כלל קשה מאוד לעשות עם חומרים נגד שריפות. והוא מונע מהלהבות לחדור ולהשמיד. אורכה של שריפה כזאת במרכז הוא כ-3-4 דקות, לא יותר. באותם מקומות שהשתמשו בו, הוא הגן מצוין על בתים ועל כל מיני דברים אחרים, על המבנים. הבעיה הייתה ועדיין קיימת שהבירוקרטיה הקליפורנית לא שמה אליו לב. והתוצאות הנוראות נראו בשריפה האחרונה. אולי כעת ישתנה הכל. אמרנו שאת הניו יורק טיימס נניח לסוף, ואנחנו מתקרבים לסוף, ליטל. ככה ככה, היא מנופפת בידיה. אז בואו נראה מה יש לנו בניו יורק טיימס. מתוך רצון להגביר את מחירות הסיגריות האלקטרוניות, אז חברה ג'ול, זה G-U-U-L, מקטינה את כמות תרכיז הניקוטין שבסיגריה, כדי שמעלה הקטורת, אז אמרנו עוד פעם, אשן אין שם, יש שם עדים, וזה לא נקרא to smoke, זה נקרא to vape, הדבר הזה, ישאף יותר פעמים כדי להחדיר לגופו את החומר. הדבר הזה אולי יישא חן וחסד מלפני אלה שמתנגדים גם לסיגריות האלקטרוניות. למור, אין איזה סיגריה אלקטרונית, היא מעלה עדים, היא לא מעלה אשן, והאדם שמשתמש בה, משתמש בהרבה פחות חומר. אז למה אתם כל כך כועסים? זהו. סיפור נוסף, החוקרים תמימי דעים שהאוקטפוס הוא התמנון, כך יש לומר, תמניה זה 8, אז זה תמנון. הוא בעל חיים חכם מאוד. חכם מאוד. 8 זרועות, 3 להבות, יש לו מקור היום ונורא, ואצל ג'ול ורן הוא הפך למפלצת שמשתקת אוניות, לא מדויק, אבל לא משנה. לא משנה. הוא גם לא חי הרבה, הוא גומר את חייו בתוך שנה, שנה וחצי. אבל איך בעל החיים הזה, מבחינה אבולוציונית, הפך כל כך חכם, לזה אין תשובה. אין תשובה. זהו. בואו נסיים עם Aviation Week and Space Technology, דוח לקונגרס ארצות הברית, שמגיע לעיתון, מזהיר מפני השחיקה המסוכנת בעליונותה הצבאית של ארצות הברית, ואשר סכנותיה היו קשות ונמשכות לאומה. עד כדי כך. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לדברים שדיברנו עליהם ושמענו מתוך ג'יינס 360 בתחילת השעה הזאת, על כך ש ארצות הברית מאבדת את היתרונות הצבאיים שלה, כי ישנה גם ברית המועצות שיש לה, יש לה תעשיית נשק מאוד מאוד מתוחכמת, וישנה סין שמקציבה סכומי עתק לפיתוחים צבאיים, וארצות הברית הולכת ונגררת אחורנית. זה מצב קשה ביותר. ומי שמדווח, מדווח לקונגרס ארצות הברית שידעו שזה המצב. לא פחות ולא יותר. סיפור על האינטליגנציה המלאכותית, אנחנו עדיין מביאים שומיק. האינטליגנציה המלאכותית התקדמה התקדמות כל כך נמרצת, במישורי משחק כל כך רבים. זאת אומרת, אלה החלטות מחשב, המחשב יכול לקבל אותן. הדבר הזה די מבהיל, דיבר על זה אפילו ביל גייט, שאם המחשב יכול לקבל החלטות, אז קל מהרה הוא יגיע למסקנה שבני אדם מיותרים. ואז יהיה לנו כמו אודיסיאה בחלל, שהמחשב יהרוג את אנשי הצוות, כי אין מספיק אוכל הלוך וחזור. אז הוא יגיע למסקנה שהם מיותרים. אבל מה בענייני תעופה? אז ישנה חברה צרפתית שנקראת אונרה, שהיא עוסקת בדיוק בעניינים האלה. והם קובעים בדוח חדש, הם קובעים במילים הבוטות ביותר שאפשר לקבל, עדיין אי אפשר להכניס אינטליגנציה מלאכותית לתא הטייס. אין עדיין תחליף לדברים האלה. ואם אינטליגנציה מלאכותית היום תפגע או משהו הכי קטן ישתבש בה, הדבר הזה עלול לעלות בחייהם של מאות על מאות של נושאים. ולדבר הזה אף אחד בתעשייה האווירית לא מוכן, ועדיין זה לא יהיה. סיפור אחרון שיש לנו כאן הוא על רכב החלל של נאסא, אינסייט. הוא מתקרב למאדים, והוא יהיה הראשון שיניח על אדמת מאדים סייסמומטר. זאת אומרת, הוא יהיה הכלי הראשון שיבדוק אם אכן יש רעידות אדמה על מאדים. מה אנחנו נוכל ללמוד מזה? הרבה מאוד. הרבה מאוד. אני מחזיק ביד עכשיו, אני חוזר בזמן שעוד נותר לנו, אני חוזר לניו יורק טיימס בדפי הנייר, וכאן אני רואה את המפגינים בצרפת, כבר הכעס מתפרץ החוצה, אז הוא מתפרץ עד הסוף. אנחנו רואים כאן מאמר על, על גנבים בסין, והגנבים הם גדולים מאוד. אנחנו מדברים כאן על גנב בשם ליו צ'אנג מינג, שמשטרת סין מחפשת אחריו, והוא גנב לא הרבה, הוא גנב, איך אני אתרגם את זה? 1,400 מיליון דולר. זאת אומרת, 1,400,000,000. מספיק לסוף החודש, אין שום ויכוח. אבל איפה הוא? סין גדולה, ואולי הוא כבר לא בסין. אז גם בסין יש הרבה גנבים, הם מגיעים לסופם, כמו שהתוכנית הזאת תגיע לסופה. היא כבר הגיעה לסופה, אז אני אפרד, אני יודע לטל הטיאס, אני על הטכנאות הטובה שלה, ואני יודע לחברנו המפיק, שעמד במערכה בכבוד גדול, אני מדבר על אביגל בסור, אני יצחק נוי, עמכם בשבת הבאה, עם חדשות, חדשות חדשות, ועם סיפורים תיעודיים. היו שלום, ניפגש.